צהריים טובים. אנחנו עוברים פרשת תרומה, ומעכשיו דרך אגב עד סוף הספר, כמו שחדמים לך כל שנה אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על המשכן ועל הכלים ופרטים ופרטי פרטים ומה זה פירוט מפה להודעה חדשה. אז כמובן שברגע מישהו מאבד את הפרופורציה, אומר רגע רגע, מה יותר חשוב, התורה או המשכן? כי על התורה דיברנו, אותן תורה,
יאללה. אבל ברור שהתורה, כי התורה המחית את איך המשכן ייבנה. בתורה כתוב את כל הכללים לבניית התורה, המשכן.
מה אתה עושה? מה אתה שם במשכן?
את התורה.
יפה. זאת אומרת שכל הסיפור הזה של המשכן זה רק בשביל להבין שהתורה כל כך חשובה, עד כדי כך שהמקום שבו אתה שם אותה, מדברים ומדברים ומדברים. אומרים, המשכן הוא בנוי כמו עולם קטן. האדם גם הוא עולם קטן. ולמעלה זה עולם גדול. במילים אחרות, יש מקבילה בין המבנה של המשכן, מבנה גוף האדם ומבנה הבריאה כולה, לבין העולם הרוחני. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה להבנה. אחת השאלות שמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, נו באמת, מה, איך אני יכול לבנות לך משכן? הרי אם לא כל הארץ כבודו, מה אני משכן? לא משנה כמה יהיה הגודל שלו, זה קטנצ'יק, זה כלום עליך. אז הוא אומר לו, לא, אני לא מבקש לפי כבודי, אלא לפי כבודכם. אני מבקש מה שאתם מסוגלים לעשות. אז הרב, נדמה לי, אדמו"ר מסלונים אומר, משווה את זה למה? זה כמו מפה. כשאתה הולך לטייל איזשהו מקום, אתה לומד את המפה. אתה לא רואה את כל המקום. אתה לא יכול לראות את כל המקום. אי אפשר לקפל לך את כל המקום לחדר. אבל אתה לא רואה מפה. המפה מלמדת אותך על איך המקום נראה, איך ללכת, איך לא ללכת. זאת אומרת, המשכן כאילו הוא מפה. הוא מפה של העולם. והתורה בוודאי שבעצם מראה לך את הדרך הנכונה הייתה ללכת. ובתוך כל המשכן הזה נקרא משכן העדות. העדות זה התורה. לכן לא להתבלבל לרגע. כמה שאנחנו נדבר על כל הפרטים ופרטי הפרטים של המשכן וכליו, הנקודה היא שזה כל זה נועד בשביל להכיל בתוכו את הדבר הקדוש ביותר מכל הדברים בעולם, וזה התורה. עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה קודם כל כדי לשים את הדברים פרופורציה, מה הרעיון של כל הפרטים? מה אנחנו מהנדסים, ארכיטקטים, מה עוד שמדברים כאן על משכן, שבעצם לא יבנו אותו עוד פעם. זאת אומרת, המשכן נבנה, נגמר, נגנז, יש בית מקדש, גם בית המקדש נחרב. זאת אומרת, המשכן שמדברים עליו ביריות עיזים וזה, זה כבר לא יהיה. ולכן חשוב לדעת ולהבין, כמו שתרמיד אומרים, שאין כאן, זה לא הדברים הגשמיים, אלא מה הם מייצגים. זה כמו שאומרת לנו כאן הפרשה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל השני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה, וכן תעשו. עכשיו, כאן צריך להיות בעצם כתוב, כן תעשו. מה זה?
וכן.
מה זה וכן תעשו? אלא וכן תעשו, אחד הפירושים אומרים, גם בבניין של בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, אבל וכן תעשו זה הרבה יותר, בעצם זה הרעיון הוא, ככה אנחנו צריכים לעשות. ומה הכוונה ככה אנחנו צריכים לעשות? מספרים, רגע, איפה זה, איפה כתבתי? זה תכף
נראה. את בית המקדש בתוכנו.
כן, זה חוץ
המקדש. כמו שלכל אחד מאיתנו יש בית מקדש פנימי.
וזה מה שכותב כאן, ועשו לי מקדש ושכנתי, צריך להיות בתוכו.
בתוכו.
בתוכם. זאת אומרת שבעצם המקדש האמיתי זה בתוך כל אחד ואחד מאיתנו.
תגיד לי, רוצים גם לסגור פה את הפנייה השמאלה פה? כאילו, אתה המשך ישר מפה?
לא יודע.
הצטרכו, כי אם סוללים פה את המסילה, זה חייב לי לעשות עבודות.
לא, הם אחרים משקיעים אותה, אני חושב.
לא, משקיעים אותה?
שם התחילו לחפור, לא יודע למה חופרים שם.
לי נראה לי שזה מסילה עילית, לא תחתית, לכל אורך, עד ז'בוטינסקי.
גם בז'בוטינסקי השקיעו.
ז'בוטינסקי חלק השקיעו.
הוא ימשיך להשקיע,
משקוע
שם. אומר, איפה זה היה? זה...
איך אחר כך משהו על האחיין של אחותי, של אשתי, שחזר בסביבה.
מדרש תנחומה, פרשת צו אומר, ואם ברצונך לידה, בוא וראה, כשהקדוש ברוך הוא מראה ליחזקאל את צורת הבית, מה הוא אומר? אגד את בית ישראל את הבית. עכשיו, הנביא יחזקאל, מדברים כאן על אחרי החורבן, אין בית מקדש, ומי יודע מתי יהיה. ואז יש תיאור שלם שהקדוש ברוך הוא מראה לנביא יחזקאל את צורת הבית, איך הוא נראה. והוא אומר, אגד את בית ישראל, את הבית, ויקלמו בעונותיהם, ומדדו התוכנית וגומר. אמר יחזקאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים בגולה, בארץ שונאינו, ואתה אומר לי ללך ולהודיע לישראל צורת הבית, וכתוב אותו לעיניהם, וישמרו את כל צורתיו, את כל חוקותיו. הנביא יחזקאל לא מבין, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? ריבונו של עולם, אתה בא ואומר לי עכשיו, ללכת לעם ישראל בגלות, אחרי חורבן בית המקדש, ולתאר להם איך נראה בית המקדש? הרי זה לעג לרש. זה כמו שאחד היה מיליונר, הפסיד את כל הכסף, עכשיו הוא גר באיזה חור באפריקה, ובא מישהו לבקר אותו, ומביא לו ספר על היפים והעשירים, ומראה לו איך חיים כל המיליונרים בעולם. זה ראי לעג לרש. מה אתה מראה? בן אדם הזה היה בקטע, היה במקום הזה, ועכשיו בעצם הוא הפסיד את הכל, ואתה בא ומראה לו איך חיים העשירים? זה לא יפה. זה כאילו ללוג, אז הוא אומר, הוא לא מבין, הנביא יחזקאל לא מבין, מה אתה רוצה שאני אראה להם עכשיו את הצורה של בית המקדש? הם בתוך הגלות. אז הוא אומר כאן דבר מדהים, הוא אומר, יקלמו מעוונותיהם. זאת אומרת שמי שמסתכל איך בנוי בית המקדש, מסיק מסקנות אישיות לגבי העבירות שהוא עשה. זאת אומרת, יש משהו במבנה הזה שמראה את הטעות שאתה עשית. זאת אומרת, המבנה הזה הוא המבנה הנכון, ואתה הלכת נגד המבנה הנכון. עד כדי כך. עכשיו, מעבר לזה בא ואומר עוד נקודה מאוד חשובה. אומר הקדוש ברוך הוא...
למה הוא שם
אליו יקלמו? להתבייש.
בלשון...
בושה. יקלמו מעוונותיהם, יתביישו מהעוונות שהם עשו. אומר, בשביל שבניי נתונים בגולה, יהיה ביתי בטל? מה זאת אומרת? בשביל שבניי בגולה, ביתך בטל, הבית המקדש לא קיים. אבל זה בדיוק העניין. אומר, גדולה קריאתה בתורה כבניינה. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את הפרשיות האלה של מבנה המשכן, אנחנו כאילו בונים אותו. וזה בעצם מה שאמר נביא יחזקאל. אתה תביא ותראי להם איך בנוי הבית. ואיך הוא, מזה שאיך שבנוי הבית, א' כל הם ילמדו איך צריכים להתנהג. וכן תעשו, זה מה שכתוב כאן. זה וכן תעשו. כך אתם תעשו, כמו שאתם רואים את המבנה של הבית. אומר, זה כמו ש... אומר הלוי, אומר בנותיהם כזוויות מכותבות תבנית אחד. זאת אומרת, כאילו משווה את הבנות לזווית, איך אומרים, לעמוד זווית. זה נשמע השוואה קצת...
מכותבות.
כן, קצת לא נחמדה. כאילו, בא תבוא לאשתך הביתה, תגיד לה, את כמו בזנת. אם יש לה בזנת בסביבה, תיקח בזנת, תשים לך אותו בראש. מה זה אני כמו בזנת? אני ברזל זווית? ככה אתה מתאר אותי? אבל אומר, כזוויות מכותבות תבנית אחד, שבעצם... על מה עומד כל הבניין? עומד על המבנה של הזווית של הבניין, על זה הוא עומד הבניין. זאת אומרת, הוא אומר, הבנות מחזיקות את כל הבניין. זאת אומרת, יש כאן אמירה, זה לא התיאור הפיזי הגשמי, זה המובן שלו במונה רוחני. וזה מה שהוא אומר, כשאתם תראו, ככל השני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו בחיים הרגילים שלכם. זאת אומרת, מעבר לעניין שכמו שלמדנו כאן דבר מדהים, א', למרות שאין בית מקדש, אם אנחנו לומדים על בית המקדש, כאילו אנחנו בונים את בית המקדש. אבל יש גם דבר עוד יותר מדהים, שאם אנחנו לומדים איך בית המקדש בנוי, אנחנו נלמד הרבה על עצמנו. ומה אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו? קודם כל, מה העניין של המבנה של הכלים, דיברנו על זה רבות. מהמבנה של הכלים עצמם, אנחנו יכולים לבנות דברים מדהימים. הארון, למשל, כל המידות שלו הן לא מושלמות.
חלקיות.
חלקיות. כמו שם ועשו ארון, המתיים וחצי.
אמרנו על זה, כאילו זה עם החצאים, נכון?
כן, כן. אמה וחצי.
אמה וחצי.
המתיים וחצי. ואמה וחצי קומתו. כשאנחנו עוברים אחר כך אל ה...
יש לזה משמעות של... סלפתי, דיברנו על זה.
כן, כן, תכף אנחנו נזכיר את זה. אבל קודם כל בוא נראה. עכשיו, זה היה ארון העדות. אחר כך, כשאנחנו עוברים הלאה, גם ארון העדות, שיש המון המון דברים שם עלינו, אנחנו נעבור ככה קצת ככה לראות את העניינים מסביב. שולחן עשה אישיתים, המתיים אורכו, ואמר רוחבו, ואמר חצי קומתו. כאן יש לנו חלק שלם וחלק חצוי. שמתם לב? המתיים אורכו, ואמר רוחבו, ואמר חצי קומתו. ובסופו של דבר יש לנו...
עשה אישיתים? זה מבמבוק כזה?
עץ אישיתים, זה נקרא עצים. עצים. עץ שיטה. עץ שיטה, כן, עץ אישיתים. אחר כך יש את ה... בואו נראה אם זה מופיע בכל פרשה שלנו. המזבח, חמש אמות אורכו, חמש אמות רוחב, ושלוש אמות קומתו. כל המידות שלמות. אז אני בן אדם יכול לבוא ולהגיד לעצמו, כאילו אין סיבה. אבל בוודאי שיש סיבה. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון כאן ככה. הארון העדות מסמל מה? את התורה ואת לומדי התורה. עכשיו, בלבן שלומד תורה צריך לדעת שהוא אף פעם לא מגיע לסוף של התורה. תמיד יש מה ללמוד. לכן, כל המידות של הארון הם חצויות. אף פעם לא יכול להגיע לשלמות. כי אין גבול התורה. מצד שני, השולחן מסמל את הפרנסה, את הגשמיות. עכשיו, בפרנסה אתה צריך לראות כאילו יש לך את הכל.
יהיה לך את הכלים ללמוד.
לכן חלק מהמידות שלמות, אבל החלק הוא חצוי, שאין אדם הולך לבוט עולמו וחצי תאוותו בידו. כי אנחנו אומרים, בן אדם תמיד רוצה עוד ועוד 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 מבחינה גשמית, ואף פעם אין לו מספיק. זאת אומרת, כאילו מרמזים לך כאן שמצד אחד הדרך היא, כמו שיעקב אמר לעשיו, עשיו אומר, יש לי רב, יש לי הרבה, אבל אם יהיה לי עוד, לא יזיק. מה אומר לו יעקב? יש לי כל, יש לי הכל, לא צריך יותר מזה כלום. זאת אומרת, זה בעצם הנקודה ההסתכלות, שיהודי בעצם מצד אחד צריך להסתכל, שיש לו כל מה שהוא צריך מהקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני אנחנו יודעים שזה לא עובד בדיוק ככה, ותמיד בן אדם רוצה עוד דברים. אז לכן השולחן, חלק מהמידות הן שלמות, חלק הן חצאיות. עכשיו, כשמדברים על המזבח, שתי המזבחות דרך אגב, המידות הן שלמות. למה? כי המזבח נועד להשלים בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה, זאת אומרת, המזבח נועד להביא אותך לשלמות. זאת אומרת, אם חטאת, אתה מביא קורבן על המזבח. ואז מתחפר לך. זאת אומרת, המזבח נועד לתקן ולהביא אותך לשלמות. אז אנחנו רואים שאפילו מתוך המידות, כבר אנחנו לומדים עוד דברים נפלאים. אחר כך יש גם עניין של, כאשר מדברים על אהרון, אהרון, עשית עליו זר זהב סביב. וכך גם יש על השולחן, אבל על השולחן, ועשית לו, ועשית זר זהב למסגרתו סביב. תשימו לב, שם היה כתוב עליו, כאן סביב. וכך גם, עם המזבח נדמה לי, איפה זה? שזה מזבח הקטורת, אבל גם שם כתוב,
כל המזבחות, כל המקדשים של היום, שמוצאים במזבח, כולנו עם ככה, עם זרים ועם איתורים.
ודווקא פה בער, ודווקא פה אין.
פה אין.
בתי כנסת שבעצם זה כן. בית המשכן שלנו, הם בתי המשכן הקטנים שלנו, אין.
מאוד מעניין.
גם מזבח הקטורת, ועשית לו זר זהב סביב. עכשיו, מה שמעניין זה בעצם, המזבח מסמל מצד אחד את הכהונה. השולחן מסמל את המלכות. זאת אומרת, עכשיו עברנו מהעניין של... כל דבר
המלכות זה בעצם הגשמיות כבר.
כן, מלכות.
כן, להיות מלך.
להיות מלך. והארון מסמל את התורה. עכשיו, מלכות באה בירושה. מלכות בית דוד, למשל. כהונה גם היא באה בירושה. מישהו לא כהן, הוא לא יכול להיות כהן. אבל תורה, כל אחד יכול לקחת אותה. כל אחד. עכשיו, לא רק זה, איזה כתר הכי חשוב, איזה כתר הכי חשוב, זה אנחנו רואים מהתיאור, שרק בארון העדות כתוב שהזר זהב הוא עליו.
עליו.
אחרים זה מסביב. זאת אומרת, כאן הוא מעל כולם. זאת אומרת, כתר תורה הוא מעל לכל הכתרים. זאת אומרת, יכול לבוא ולהגיד מהאדם, אני לא נולדתי מלך, אני לא נולדתי כהן, אז מה אני אומר לך, אתה יכול לבחור כמו כולם בכתר התורה שהוא מעל לכל הכתרים, כי הוא החשוב מכל הכתרים. אז אנחנו כאן רואים שסתם מתיאור, ודרך אגב, גם מחוסר תיאור, אתה זוכרים, אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים, שישנה בעצם, ישנו עוד אחד מהכלים שמופיע בפרשה.
כן.
והמעניין הוא שכשאנחנו מסתכלים ברש"י,
כן.
מלא תיאורים של מידות ודברים, כאשר... איפה זה? שנייה. כן. ועשית... מנורת זהב טהור. ככה עריכה הוא הרגל מלמטה. שלושה רגליים יוצאים. העולה באמצע כלפי מעלה, בלב הנר האמצעי. ואז הוא מסביר.
חריף פירות.
יוצאים מצדיה.
החבר?
מתוך...
מי אתה מצדיע?
רק, אני אמצעים משוקדים. ככה הוא מסביר, עד ירחה עד פרחה וטפחיים חלק וטפח שבו גביע מארבעה גביעים וכפתור הפרח, שני הפרחים אמורים במורה. ועכשיו שנינו משוקדים, למדנו שהיה כאן שני כפתורים שני פרחים, למדנו שלו הפרחים וטפחיים חלק, זאת אומרת, ואחר כך טפח כפתור ושני וטפח חלק הטפח, ושתי קנים יוצאים, וטפח חלק הטפח. זאת אומרת, יש כאן המון המון מדרות, אבל האמת היא, שאם אנחנו מסתכלים בפרשה עצמה, הכלי היחידי שלא מסופר אפילו מידה אחת, זה המנורה.
המנורה.
שום, yeah. אין שום מידה. עד כדי כך שהתורה אומרת לנו, שבעצם, איך עשו את המנורה?
חופשי.
הוא זרק אותה לאש, ויצאה המנורה.
כי היא צריכה תמיד לדלוק תמידית.
כי התורה מסמלת בעצם את התורה, את האור של התורה, שהוא בלי מידות. אין לו מוגבלות, אין לו מידות. ודרך אגב, כמו מדברים על עניין של מידות וחוסר מידות, גם ארון העדות היה בו נס. כשהוא מכניסים אותו לקודש הקודשים, הוא לא תפס מקום. שגם כאן, כאילו, התורה מראה לך שאין לו מידות. מעבר לזה, יש גם כמובן הרבה לימודים על שתם בארון עצמו. איך היה ארון בנוי? ארון היום בנוי שלוש ארונות. ארון זהב, בפנים ארון עץ, ואז בפנים ארון זהב. זאת אומרת שמבחוץ ובפנים היה זהב, ובאמצע היה עץ. אומרים שלומדים מכך על מבנה של תלמיד חכם, שכל שאין תוכו כברו, זה לא יכול להיות תלמיד חכם. תלמיד חכם צריך להיות תוכו וכברו. אז שואלים, עם כל הכבוד, זה לא נכון, כי עובדה שכאם אתה משווה אותו לארון, אז בפנים הוא בחוץ הוא זהב, בפנים הוא זהב, אבל בפנים זה עץ. ומצד שני, אתה גם אומר שתלמיד החכם צריך להיות ענב.
ענב זה העץ בעצם.
איך זה מסתדר עם הזהב מבחוץ וזהב מבפנים? קצת קשה. אז כמו שהסברנו ואמרנו, שזה בדיוק הרעיון, שבאים, זה תוכו כברו. כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, זה לא תלמיד חכם. אז איך זה מסתדר? אומר, תוכו כברו זה בדיוק הרעיון. התלמיד החכם בפנים, הוא זהב טהור. וגם מבחוץ הוא זהב טהור. רק מה? כדי שלא יתגאה, ושיבין, שישאר ענב, בפנים זה עץ. זאת אומרת, זה לא שחס ושלום הוא מזויף, זה בדיוק העניין. הרעיון הוא, ויש כאן לימוד עצום, א', עץ זה דבר שהוא חי, נושם, גודל, כי האדם הוא עץ השדה. זאת אומרת שתורה צריך תמיד לגדול איתה. אי אפשר לעמוד איתה במקום. צריך כל הזמן להתפתח. עכשיו, מצד שני גם אמרנו, מבחוץ זהב, בפנים זהב ובאמצע עץ, כאילו זה לא, זה בדיוק הרעיון. שתלמיד חכם, הוא התוך שלו צריך להיות זהב טהור. אבל יגיד דבר, תשמע, אני ענף, אתה יודע מה, אני לא אתבלט, אני לא יראה לי שאני יודע, לא יראה את הזהב שלי. מה פתאום? אתה חייב להראות את הזהב שלך. הרי אם אתה תלמיד חכם ויש לך ידע, אתה צריך להעביר את הידע הלאה. תראו לזכרים שמשה רבנו, הענב יותר מכל אדם, לא היה מביא את התורה ולא היה עושה את מה שהוא עושה. איפה היינו היום? אז זה בדיוק הרעיון.
אבל זה, אבל זה מראה סוג של גשמיות. והגשמיות הזאת מראה לסוג של, כמו שאתה אומר, לנסוע פה במרצדס ופרארי. אני יכול להגיד לך
סוג של שחצנות. טוב שאתה מעלה את הנקודה הזאת.
סוג של שחצנות וזה.
תשימו לב.
אתה תמיד יכול להישאר ענב ולהעביר את ה...
אז תשימו לב לנקודה מאוד מעניינת. איך מתחילה הפרשה? וזאת התרומה שתיקחו מאיתה, זהב וכסף ונחושת. אז שואלים, פרשנים.
זהב, כסף ונחושת.
דווקא עם זהב וכסף להתחיל.
כן, נחושת זה הכי
קשור. אתה אמרת לפני רגע עם זהב וכסף, שזה הדבר הכי גשמי שיכול להיות, הכי גאווה, הכי בעייתי, הכי מבישה, הכי הרבה לתאווה. והנה באה התורה ואומרת לך, לפני הכל זהב וכסף. עכשיו, לא רק זה, יש כאן עוד דבר מאוד מעניין. התורה לא מספרת לנו למה התרומה. התורה מספרת לנו, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם. תראו לכם, בא מישהו לבית הכנסת, הוא אומר, תתרמו לי. מה תשאלו שאלה ראשונה?
למי אני תורם?
למה? על מה? מי? מו? מה? וכאן באה התורה, אומרת לך, תתרום, זהב וכסף נחושת, חיל עדר, גמן תולעת שנים ושש ועזים ורות אלים ודמים ורות חשיב עצי שנים שמנו, רשימה שלמה. ואז רק בסוף, ועשו לי מקדש שחנתי בתוכה. אז היה תפוך. תעשו לי מקדש ותתרמו בשביל המקדש. אז מה כאן הולך? אלא זה בדיוק העניין, בשביל לבנות מקדש, קודם כל אתה צריך לטהר את עצמך. אתה צריך להגיע שאפילו הדברים שהם אתה בונה את המקדש הם על הטהרה. אז למה בוחרים דווקא בזהב וכסף בתור דבר ראשון? כי זה בדיוק הדבר הכי בעייתי של האדם. בן אדם, איך הוא אוהב כסף, לא יסבע כסף. בן אדם שרוטף אחרי כסף, כל אחים שלו יבדוף אחרי כסף. ודווקא בזה באים ואומרים לו, בוא, תראה לנו עכשיו, ראי, יקחו לי תרומה. מה זה יקחו לי תרומה? תיתנו לי תרומה. איך זה? שבעצם אנחנו נותנים משהו? הרי כל מה שיש לנו זה מהקדוש ברוך הוא. אז בעצם אנחנו לוקחים. נכון שזה דבר גדול לתת תרומה בלי שום קשר, אבל בן אדם צריך לדעת שבסופו של דבר...
כן, אבל אתה מקבל משהו מהקדוש ברוך הוא, ופה רוצים את הכוונות האמיתיות שלך, מה אתה עושה עם זה?
נכון, ולכן, מכל איש אשר ידבנו ליבו, אם הלב שלך לא בפנים, אל תביא, לא רוצים, אל תעשה טובות. זאת אומרת, שתי דברים יש כאן. א', תיקחו לי שתבין שהכסף הוא לא שלך. זאת אומרת, מה הרעיון כאן? הרעיון הוא כאן שבן אדם, שהוא חושב שהוא הכל שלו, מאוד מאוד קשה לו לתת. זה שלי.
נכון.
אבל שבן אדם מבין שזה לא שלו, הרבה יותר קל לו לתת.
נכון.
זאת אומרת, שבן אדם מבין שבעצם כל מה שקיבל לו, כל מה שקיבל זה מהקדוש ברוך הוא, הרבה יותר קל לו לתת, הרבה יכול לו, ואז הוא נותן את זה מהלב. לכן באה תורה ואומרת, אל תשכחו לרגע, לפני שאנחנו מתחילים לדבר בכלל, שכל מה שיש לכם, אני נתתי לכם. עכשיו אני מבקש לך שתתרומו תרומה. אז הרבה יותר קל לתת תרומה ברגע שאתה מבין שבעצם זה לא שלך בכלל, זה קיבלת מהקדוש ברוך הוא, ונוסף לכל, ברגע שאתה מבין את זה, אתה גם נותן את זה מכל הלב, כמו שצריך. כי בן אדם שהוא קשור לכסף, יש לו בעיה, לכן מתחילה התורה ובאה איזה תרומה ראשונה? דווקא זהב הכסף. כדי שתדע שגם עם הזהב הכסף אפשר לעשות דברים חיוביים, מדהימים, שאין אפילו לשער אותם. וזה באמת נקודה מאוד חשובה להבנה. כי הרבה דברים בחיים אנחנו רואים, חושבים שהם שימוש בזוי, זה רוחושני, זה גשמי, זה שיא הגשמיות. אבל זה בדיוק כמו שדיברנו פרשה הקודמת, זה ההבדל בינו לבין הגויים. כשהם מדברים על קדושה, הם מדברים על לפרוש מכל הנאות העולם. כשאנחנו מדברים על קדושה, זה לרתום את הנאות העולם לקדושה. זאת אומרת, לדעת, הם יהיו אמצעי לקדש את החיים עוד יותר. לכן נישואים זה קידושים. לכן קם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, גם זוג שמתחתן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כאשר מתחברו ביחד בצורה נכונה, אני אשכון בתוכם. מתי זה? כשעושים מקדש. כי הרי לכאורה, לא מדברים כאן על מקדש בכלל, מדברים על המשכן. אז מה זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? אלא המשכן זה מלשון לשכון. השכינה ששוכנת בתוך המשכן. ולכן בא אומר, ועשו לי מקדש. מקדש זה קדושה. כדי שהשכינה תשכון במשכן, צריך לקדש את המקום. ועשו לי מקדש. עכשיו, מה זה הקידוש של המקום? זה לא האבנים, זה לא העיריות, וזה לא הזה, זה אנחנו. אנחנו צריכים לקדש את עצמנו. ככה גם זוג שמתחתן. אומרים, אם הקדוש ברוך הוא ביניהם, אז יש לעץ את היוד אצל האישה, ואת ההי, את היוד אצל האיש, ואת ההי אצל האישה. וביחד יש לנו את שם השם כמו של הקדוש ברוך הוא. נכון?
כן.
עכשיו, אם אני לוקח את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, מוציא את היוד מהאיש ואת ההי מהאישה, יש לי אש. אש ששורפת. הבנתם? איש ואישה, עם היוד והאי שכינה שרורה ביניהם. ולוקחים את היוד והאי, אז האש שוכנת ביניהם. יש אש שריפה. זאת אומרת, גם כאן אנחנו רואים את הלימוד העצום והיפה הזה, הנפלא, שאפשר ללמוד מכל דבר בתורה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העניין של ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, אז כמו שאמרנו, מדברים איתך קודם כל על זהב בכסף. זה כמו שאתה אמרת. התלמיד חכם, זהב בחוץ, מה זה זהב? בדיוק, זהב מסמל, מסמל משהו. זהב מסמל מתכת יקרה. תלמיד חכם זה דבר יקר. זאת אומרת, ולכן צריך לבעת ולהבין שבדיוק כמו שאתה מייקר את הזהב הגשמי, ככה אתה צריך לייקר את התלמיד חכם. ותלמיד החכם גם הוא צריך להסתכל על התורה שלו בתור זהב, לא בתור איזה משהו סתמי. ברגע שהוא מבין את זה ומעריך את מה שיש לו, ככה הוא גם מבין שהוא צריך גם להתנהג בענווה. ולכן מזכירים לו, יש ארון של זהב, בפנים ארון של עץ, ובפנים ארון של זהב. מזכירים לו, נכון, מבפנים ובחוץ אתה זהב, אל תשכח לרגע להיות עץ, ענווה. וגם עץ מראה על צמיחה, כי בתורה אי אפשר לעמוד במקום, בדיוק כמו בעסקים. אתה צריך תמיד להתקדם, אתה לא יכול לעמוד במקום. עכשיו, שמדברים, אנחנו מאוד קל לנו לדבר, וזה, אבל העניין של פרנסה, זה עניין שמאוד מאוד חשוב לנו בחיים. ולכן אנשים לא כל כך קל להם לתת. אבל שבן אדם באמת מאמין שפרנסה עם הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להגיע לדברים מדהימים. סיפור מדהים שסיפרתי לכם אותו פעם. זה בערך לפני 50 שנה, במרוקו, יהודי מקומי רצה לעלות לארץ הקודש. אבל מה? הוא לא ידע לקרוא וכתוב. דרך אגב, ראי, שמאל, סיפרתי את הסיפור הזה, אז איזה יהודי אחד שאמר שהוא לימד את אבא שלו לקרוא ולכתוב. ודברים, באו כאן יהודים ממרוקו, שרוב רובם לא ידעו לקרוא ולכתוב, לא ידעו א' ב', לא ידעו לקרוא ולכתוב. הילדים שלמדו בבית ספר לימדו את ההורים. עכשיו, גם אותו יהודי רצה לעלות לארץ, אבל הוא ידע שהוא דאג, איזה פרנסה יהיה לו בארץ? הוא יבוא לארץ, מי שיודע, לא יודע לקרוא ולכתוב. איזה סיכויים יש לו לקבל פרנסה? המקסימום להיות סבלס בשוק הקרמל או מחנה יהודה. אז הוא לא ידע מה לעשות. ואז הוא ניגש לשאול את הרב מאיר אבוחצירא הזצ"ל, המכונה בבא מאיר. היה הרב של ארפוד במרוקו, שהוא בנו בכורו של הבבא סאלי. והוא שאל אותו, אומר לו, מה לעשות? הרב אמר לו, תעלה לארץ, וברך אותו שהחיסרון של ידיעת הקריאה והכתיבה, זה לא יעמוד למכשול, והוא ימצא את פרנסתו. הוא עלה לארץ, נשק את האדמה, ויצא לחפש פרנסה. הלך לפה, הלך לפה, פתאום הציעו לו ללכת לרעיון עבודה באיזה משרד ממשלתי. הוא מגיע למשרד הממשלתי, מכניסים אותו לחדר המתנה, יושב שם, עובר רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, אומר, בטח הם סתם, קראו לי לכאן סתם, בטח התחרטו, לא יודעים עכשיו, לא נעים להם להגיד לי, בטח הם נודע להם שאני לא יודע לקרוא ולכתוב. אז הוא אומר, מה אנחנו הביא אותם, הטמבל הזה לכאן, מה, משרד ממשלתי, מה יש לנו לעשות איתו כאן? הוא כבר, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. פתאום, הדלת נפתחת, בוא תיכנס, קבלת לעבודה.
בלי רעיון, בלי כלום.
מה התקבלתי לעבודה?
אתם לא יודעים מי אני, מה אני.
זאת אומרת, תראה, רק אנחנו רוצים, תראה מה העבודה שלך. העבודה שלך זה שאתה יושב בחדר, מגיעים אליך עם ניירות, ואתה גורס את הניירות האלה, ורק הזהירו אותו, כשאתה גורס את הניירות, שחס ושלום הוא יכניס את היד למכונה. כן, זה מסוכר. הוא קיבל ג'וב, פשוט לא הבין. החברים שלו סבלים בשוק הקרמל, והוא כאן קיבל ג'וב. עכשיו, מה מתברר? זה היה משרד שקשור למשרד הביטחון. ומה שקרה, חודשים לפני זה, היה רץ שם מישהו שהוא היה בעל סיווג ביטחוני מאוד גבוה, והיה גורס את כל הדברים הסודיים שהם גרסו אותם, שלא יעלו עליהם, הם היו גורסים אותם, ואחר כך שורפים. והבעיה היא שהוא יצא לפנסיה, והם מחפשים כבר המון זמן מישהו שימלא את מקומו. עכשיו, בן אדם נורמלי, לא יחפש ג'וב כזה עם כל הכבוד, שכל מה שצריך לעשות כל היום זה להכניס ניירות לתוך אדם אינטליגנט, לא... ודבר שני, הם צריכים סיווג ביטחוני הכי גבוה שיכול להיות. אז אי אפשר סתם לקחת בנאס, אתה צריך למצוא לנאס גם לסיווג ביטחוני גבוה, וגם שהיא מוכל לעשות עבודה כזאת שזיפית. זה לא פשוט. פעם אחד מהחבר'ה אומרת, שמו, אצלנו הגיע איזה עולה חדש ממרוקו. הוא לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב. זה יכול להיות הפתרון הכי טוב. כי הוא לא יודע לקרוא את המסמכים. ממילא, אתה יכול לשים אותו, הוא לא יודע לקרוא ולכתוב. הם אמרו, אתה יודע מה? רעיון מצוין, נקרא לו. עכשיו, הם לא האמינו, אולי הוא כן ידע, מה היה יכול להיות לקרוא? שמו אותו בכוונה בחדר המתנה, אתה שומע? שמו אותו בחדר המתנה, ויבשו אותו שם, ושמו איזה עיתון על השולחן. עכשיו, הוא לקח את העיתון. איך שהוא לקח את העיתון הפוך, ולא מבין, אתה יודע, זה... באותו רגע הוא התקבל לעבודה.
זה טוב. זה בן אדם הכי טוב.
יפה.
כי הוא לא יכול להביא
לא את צריך,
הייתה מידע סיווגי.
לא צריך סיווג ביטחוני, לא, לא צריך נעליים.
הוא לא יודע מה זה בכלל.
והבן אדם קיבל את הג'וב הכי טוב שיכול להיות. החברים שלו עובדים בשוק הכרמל.
זה איך שזה לנצל את מה שאין לך?
זה... הקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא, אתה מבין? לך תראה את כזה, זה סיפור אמיתי, סיפור עזוי. איך יכול להגיע לדבר כזה? אבל זה בדיוק העניין. בן אדם שמאמין בקודש ברוך הוא, מאמין שהפרנסה ממנו. והוא מבין את הרעיון שמאחורי, ויתנו לי לתת כסף וזהב, מה זה הכסף והזהב האמיתיים? סולם הערכים שלו הוא שונה, ההתנהגות שלו היא שונה, וגם הביטחון שלו שונה, וכשהוא צריך לתת תרומה, הוא נותן לו את זה. איש אשר ידבנו ליבו, נותן את זה מכל הלב, מה? הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכל, ואני רק צריך להיות אסיר תודה, שהוא נתן לי את הזכות שאני עכשיו יכול בעצם לתת משהו לאחרים. וזה בדיוק
הרעיון. התרומה בעקרון, בעקרון מדבר תרומה רק לבית המקדש?
כן, זה מה שאומר לנו.
כי עוד פעם, אתה יודע, כאילו, חלק מהמצוות שלנו זה גם לתת תרומה לא רק לבית
לא,
המקדש.
לא, זה ברור.
לא, עוד פעם, אני אומר, הפרשה הזאת מדברת רק על בית המקדש.
כן, למה כל הפרטים? הסברנו שמכל הפרטים יש לימודים עצומים. אנחנו רק נגענו ובקצה קצה של הדברים וגילינו דברים עצומים. זאת אומרת, אין גבול הדברים שאפשר לגלות על התורה. וזה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא לקחת וללמוד את הדברים. יש המון המון מה ללמוד על זה. לסיים כאן עוד איזשהו...
לא בסדר, עכשיו אני יכול למשוך.
תשריר אליי, וגם הם רוצים.
רק נסיים במשהו בקוריוס קטן, שאנחנו מדברים על במשכן, אנחנו גם רואים כמה דברים, אנחנו רואים שיש שתי דברים שכתוב אותם ברבים, וכל השאר כתוב ביחיד. אהרון, זה ועשו אהרון, והמשכן, ועשו משכן. והמשכן אמרנו גם זה כמו הבית, כמו הבית היהודי, זה כמו השותפות שיש בין איש לאישה. ויש כאן לימודים עצומים, סבבה, הוא אומר לך, כל אחד ואחד יש לו ועשית ועשית ועשית, ויש לו את הכוחות האינדיבידואליים שלו, את הכוחות האישיים שלו, אבל בסופו של דבר זה ועשו את המשכן. זה הכל צריך להתרכז ביחד לעשייה משותפת. מספרים סיפור חביב על אחד שחזר, זה הרב פנגר מספר את זה. אחד חוזר הביתה אחרי יום עבודה.
פנגר הזה ליצן.
כן, חוזר ככה הביתה אחרי יום עבודה, ומגיע הביתה, ואשתו על הספה, מתה חצי גמורה, עייפה. אמרתי, תגידי, מה את כל כך עייפה? אני עבדתי כמו חמור כל היום, את כל היום היית בבית, מה עשית? האישה כמובן קיבלה פיוזים.
זה
מין דיבורים אלה.
אתה תגיד את זה לאשתך, אתה תגיד
לא אומרת כלום, לא אומרת שום דבר.
איש בלי יוז.
למחרת הוא מגיע הביתה, כבר מדרגות הוא כבר שומע צעקות. נכנס לבית, מה זה סדום ועמורה?
לא עשה כלום.
ינקי נתלה על המנורה, הילד השני רוקד על המיטה, השלישי הפך את כל המטבח על הרצפה, הרביעי משחק במים באמצע הסלון, ואשתו עם עיתון על הספה. אמרתי לי, מה קרה כאן?
לא עשית כלום.
אומרת, אמרת שאני לא עושה כלום. אז לא עשיתי כלום. אז זה בדיוק העניין. אנחנו הרבה פעמים רואים את מה שאנחנו עושים, ולא רואים מה שהשני עושה. וכאן ברוך הוא, עשו לי משכן. יש כאן עשייה משותפת. שנזכה באמת כל אחד ואחד מאיתנו להבין את הדברים האלה, ולהבין שא' כמו שאמרנו, הכל מהקדוש ברוך הוא. דבר שני, לבנות משכן זה עבודה משותפת. כמו איש ואישה שבונים משכן, שבונים מקדש, והקדוש שכינה ביניהם, ככה זה גם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אנחנו צריכים לבנות את המקדש ביחד. ואז תבוא השכינה ותרד, ובעזרת השם גם נזכה לגואל במהרה בימינו.